سلام لكلام وفي مربعين وفوتا باوت فريق خداش لبي وقعد של שבע שניות או יותר. אני אורן לוי, ואיתנו אירן קלימי, אורח מיוחד. אירן, מה שלומך היום?
אני, אתה יודע, מדהים, המצב כרגע הוא פנטסטי.
כן,
וזה מסיבה גדולה.
הוא לא
כן, שום כל
כך טוב.
כן, שום הערות.
הייתה לך לענות לי ככה את הצדיק. והאמת שזה חלק מהסיבה שאנחנו עושים את הפרק הזה, זה פשוט להרגיש איזשהו רגע של שגרה ובריחה, לפחות בשבילי. וזה בעצם תכלס השיחה הראשונה שלנו בלייב, שזה נחמד, זה עוד לא יצא לי לעשות פודקאסט.
נכון. עד עכשיו התכתבנו בטוויטר, אפילו בקושי במסנג'ר, כאילו יותר כמופיד אפילו כזה. כן, כן.
בדיוק.
אבל זה אומן ארוך.
כן, בדיוק. הוא מעניין אותי בגלל שאני מרגיש כאילו הדרך שבה אנחנו חושבים על המציאות ועל כדורסל היא מאוד מאוד דומה, ואיכשהו אנחנו תמיד מגיעים למסקנות שונות. אז חשבתי שזה יכול להיות מעניין.
נכון.
לעשות מזה פודקאסט. אז אם אתה בעניין.
אז בוא נראה מה אפשר לעשות עם הדבר הזה, כן. אני מצטער, יש לי פה קצת בעיות, יש עוד מפטומטמות של לואו-טק, כי זה חלק מהמקצוע שלי. ככה זה מספרי סיפורים.
זהו, האמת שרציתי קצת לשאול אותך גם עליך ועל המקצוע שלך מחוץ לכדורסל, וגם תרגיש חופשי כמה שבא לך כזה לקחת את זה למונולוג ארוך, איך הגעת כאילו את ההתאהבות שלך במשחק, ואתה יודע, החיבור שלך אלא מהכיוון הזה. אבל קודם, מי אתה, מה אתה כזה?
אז אני דוגמה לפילוסוף, אני לא בדיוק, אני עורך וידאו, אני עשיתי כל מיני טלוויזיות פה ושם בחיים שלי, וכל מיני דוקומנטריות פה ושם בחיים שלי, אני מעט תסריטאי, אני בעיקר מלמד עריכה, מלמד עריכה, מלמד סריט, ולמד דוקומנטרי לפעמים, וכל הדברים כאלה, שנייה, בוא נראה, אני יכול להיות יותר גבוה גם, כי יותר טוב, כן. ללמד אני ממש אוהב, אני ממש טוב בזה. זה כאלה אוטלט לדבר, וזה דבר שאני אוהב לעשות. יותר מדי.
לא הייתי מנחה.
אלא כי אין מאוד מוזר, אה? אז יש לי משפחה די נהדרת, כאילו אשתי ושני ילדים ענקיים, שני עגלים, עגל ועגלה, יותר נכון. וזהו. מי יודע. הילדים טינג'רים מאוד.
וואף.
מאוד, מאוד, כן. שלך, לך יש, מה?
כן, לי יש שתי בנות, בת חמש, שנתיים וחצי, כן. אז אני עוד לא... אתה צריך לתת...
זה גיל מדהים, לחנוק אותך בגיל מדהים.
אז אני מאוד...
זה בעצם טיפ סונדר.
מדהים, וקצת על כדורסל, מה משך אותך במשחק, איזה קבוצות יש לך, אתה יודע, מה החיבור הראשוני?
אני חושב שכמו הרבה אנשים בישראל, הדבר הראשוני זה מכבי תל אביב, בחמישי, שהייתי צעיר, אז כשהייתי, שיחקו לפי דעתי כדורסל עם גולגלות שמרמוקת או משהו כזה, זה היה ממש מזמן. אבל בגלל שאני טיפוס די מעצבן בחיים שלי, הייתי חייב להיות שונה, אז חיפשתי קבוצה אחרת לראות ולא את מכבי תל אביב לשער מסוים, ולהפועל ירושלים היה שחקן בשם אמיר מודפצ'יץ', שזה שם מגניב בטירוף. ואחד שאני אוהד אותם, לא יודעת איך הוא נראה, מה אמר לי שלה פה את זה לירושלים, מה הם עושים בחיים שלהם, איפה לירושלים בכלל, כי אני מעכו, מוקו. והתחלתי לראות אותם, כן. נשמע שגם הביא לי בסרשת המשפחה שלי, כי כשתי פגשתי ביציע, שנים אחר כך.
וואו.
אז זו הקבוצה הראשונה שהערתי באמת, כן. אחרי זה מנחם לס, סיפר את האגדות שלו תמיד בידיעות, כזה חצי מה שאתה לא אמיתי בסופו של דבר. אז התאהבתי נורא בשני שחקנים, בלארי ברד ובהקים אולג'ואן, ו... לא יודע איפה, אם בכל הארץ זה היה, כי אני יודע שזה היה בצפון, ולא יודע בכל שאר הארץ, היו שידורים של מה שנקרא חדד, טלוויזיה של צדד, והם משדרים משחקי NBA מוקלטים. ואז תפסתי ב-88 את לארי בירד לשחק. כאילו, אני עוד בוסטון סלטיקס, זה 88, בשנה אחרי האליפויות.
מטורף, חיכית
בגלל הצליל של צדד.
שהפסיקו להצליחו. שהפסיקו להצליח.
אין לי כזה, כן.
טוב, הפועל
ירושלים.
אני מרמת רחל, אז האמת שגם אני התחלתי ממכבי תל אביב, אז זה מעניין, אבל בסוף אני גם כן התגלגלתי לירושלים לפחות בלב, אבל האהדה האמיתית לקבוצות אף פעם לא הייתה לי, אבל אני חושב שמלכתחילה החיבור שלי היה לשחקנים, וזה דרך קטש, זה בירושלים, זה אייץ' וולדמן, דריק המילטון, קני וויליאמס, הקבוצה הזאת הייתה מאוד מאוד מרגשת. ואז משם הקפיצה ל-NBA, שהיא בעצם ליגה שמבוססת על הסטאר פאוור ומבוססת על האינדיבידואלים, הרבה יותר משכה אותי, ואני הגעתי ל-NBA שם ונשארתי. ואיך זה התחיל בשבילך החיבור ל-NBA, לליגה הטובה בעולם? מנחם לס? האמת שאנחנו...
שוב, זהו, מנחם לס לארי בירד, כאמון, זה לא יאמן כמה, הוא כמו ערוץ הירקיס של הכדורסל. בתפורה שזה נמצא איפה באתי אותה, אנלוגיה אפילו, תפורה. אז זה, ולארי בירד היה מגניב, כן? במשחק השני שראיתי בחצי של NBA שאני זוכר, אני חושב שזה היה איזה משחק עם ליגה עונה סתירה, אני לא זוכר מי ניצח, אבל אני חושב שזה היה בוסטון מול יוסטון, וזה בלבל אותי לחלוטין, לשתי פעמים אני חושב מאוד מאוד דומה, בוסטון ויוסטון, זה היה הקי מצד אחד, ולארי בירד צד שני, והם שיחקו ממש טוב לשחקנים האלה. ואני שוב אוהד הפועל ירושלים, אוהד כדורסל אירופי, שם משחקים פחות טוב. זה לא היה נכון כך אז, כי הכדורסל האירופי היה טוב למה שהוא, והכדורסל בין ביה היה טוב למה שהוא, וזה הגניב אותי. ואז יש את הניפוי של הלייקרס אחר כך ודטרויט, זה סיפורים מעניינים שאני עוקב אחריהם בעיתון יותר, פחות רואה, כי אין כל כך איפה לראות, שוב פה ושם משחקים בטלוויזיה מלבנון. כשאני בתיכון כבר, אז ג'ורדן, שתשמע, אחד מחברות שסגרתי בכל הזמנים, פתאום פורץ, כטוב בליגה באותה תקופה, אז יושבים ורואים אותו ומודדים נגדו במשך 8 שנים רצוף בערך. לא את הכל, כי חלקם אני כבר הייתי בצבא אחר כך, אבל אז שם זה היה חיבור ל-NBA בעיקר בתיכון, כי אפשר היה יותר לדבר ערוץ הספורט לגיב, ורודן גורביץ' התחיל לשדר, וסימי, שגם כן הרבה חייבים לסימי, אני חושב, על לאור כדורסל, בכלל למה שערוץ הספורט היה עשה אז באמצע ה-90s עד תחילת ה-2000s, כאילו. אז אני לא כדורסל, ואחרי זה שנכנסה לדראפט נהיה יותר קל.
לגמרי.
סוף,
אני סופר חגן לגבי הדברים האלה, כי הדברים האלה, זה צריך לעבור איפשהו כדי לאהוב NBA בארץ ישראל. אתה מבין מה אני אומר? צריך, יש לך איזשהו מסלול מוזר כדי להגיע לשם, בגלל שהמוצר הזה נצרך ברובו בשעות הכי קטנות של הלילה. וגם אם אתה עושה את זה, וגם אם לא, אתה עדיין צריך להגיע לשם בדרך הכלכלה, וזה באמת מגניב.
נגיד עוד משהו, אני אקליט לגבי זה. נגיד עוד משהו לגבי זה, זה גם כן מאוד מאוד קשור לאינטרנט, כאילו, אני נהייתי טינאג'ר מאינטרנט בבית כבר. שזה, להרבה אנשים זה כאילו נשמע היום לא ברור, אבל לא יודע בין כמה אתה, אבל אתה יודע, אני התחלתי את חיי שלי בלי דבר כזה, ועכשיו יש דבר כזה, ואני זוכר את המקום הרגע שזה הגיע הביתה, כן? אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה לחפש דברים על כדורסל ועל ספורט בכלל, אבל כדורסל טניס בעיקר. ואז גיליתי את סל ניוז, אם לא יודע אתה מכיר. סל ניוז היה אתר ופורומים שכתבתי שם במשך שנה, אפילו ניהלתי את האוף טופיק שלהם, אני שוב מנהל אותו איזשהו, עוד פעם כן ברגרסיה. זה שהוא קיים זה די הישג. אז גם הפורום הזה, הפורום הזה עזר מאוד לשמר את היכולת שלי לדבר על כדורסל. כי וואלה, לא כל החברים שלי, כי החברים שלי באקו, כאילו, או שסרט איתם כדורגל, כדורסל, אבל לא נהנה אותם לראות איך יוכל, או שחלטתי מהם מכות, ושחקתי לו D&D. לא היה לי מי לדבר על כדורסל. סאן ניוז אפשר לדבר הזה.
כן. זה היה...
וזהו, ואחת זה בכלל מי.
סליחה.
כן, 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 באיזשהו רובן.
שהאינטרנט הוא החבר של הרבה עכברי NBA, באמת בגלל שזה כזה קשה למצוא את זה בהרבה מקומות אחרים.
בטח בדור שלי, כן.
אז אצלי גם.
בטח בדור.
בטח. אני בן 36, אז אני התחלתי...
זה השני פרסום, כמעט.
כן. אז גם אצלי זה היה...
זה היה כאילו הגדולי שלך, נכון?
זה היה סדרת גמר.
שלך קובי שח דנקן, זה הגדולי שלך. כן.
ולליגה אני נכנס דרך קובי. מגניב.
כן. אגב, אחד הסושל של 2015 הגרועים שהיו ב-NBA.
אנחנו מתחילים להבין את זה. נראה לי שהסטאר פאוור שם היה כל כך גדול, ולאט לאט אנחנו כאילו בעזרת סטטיסטיקות מתקדמות ו... וראייה מחודשת וקצת יותר אובייקטיבית, אנחנו מתחילים להבין עד כמה הכדורסל שם היה לא אידיאלי, וזה מעניין לראות את הקונטרסט מהכדורסל של היום, שהוא פשוט כאילו נראה כמו, זה כמו מכונית לעומת סוס, כאילו באיזשהו מקום. וזהו...
ספורט עוד קולסן.
מה אתה אומר? תמשיך.
זה תהיה סטולית לראות קולפן, לא לראות סיס. לראות יש סטולית לראות... כן.
כי, כן. אז בואו נעשה סגווי למצב כיום. תגיד לי, אולי איזה קבוצות מעניינות אותך, או אולי אפשר כבר להיכנס לקבוצה הראשונה שרצית לדבר עליה, שהיא אורלנדו. או דווקא עם הסלטיקס שלך, דווקא בא לי.
אז זהו, אפשר קודם הסלטיקס, אני לא דחוף. הסלטיקס שלי, אני רוצה לדבר עליהם, שלי עלק, כן. פשוט כי אני רומר. וגם יש איזה שני דברים ספציפיים שמעניינים אותי, לא קשר, אבל אורלנדו המקום טוב להתחיל, כי אורלנדו, מבחינתי, מכילה כרגע את הסקה שאני הכי אוהב בליגה. זה גם כנראה את השני שאני אוהב בליגה, כן. בגלל שסמר פצוע, אז הוא כולה לא משחק, אז אני אשר אותו יום הצד. קול אנטוני.
קול אנטוני.
שלדעתי, אני לא רואה שחקן בליגה שמתקרב לרמה שלו, באופן כללי. הוא יצירך מופעי כדורסלנית. כאילו, אין לי מוצא לרקע את היכולת.
חד משמעית.
עוד פרייבטלס, פרטי ככה הוא מושלם. אז אורלנדו, בשלל לסיפור של אורלנדו מעניין, כי זו סוצה שיש בה משהו מאוד בריא, באופן מוזר. מסורני כבר שנים, לפני שנתיים דיברו עליהם, חכו שנתיים תראו מה יהיה איתם. ואז הגיע בקרו, הוא שנה הבאה מה יהיה איתם, ווואלה, זה הדברים שעבדו. המאמן שלהם, כאילו, הוא גם חתיך, זה בכלל נהדר. והם משחקים אשוח מאוד, אגרסיבי מאוד, מו וגנר וג'ו אינגלס וקול אנטוני ודלן איזק. כאילו זה שהם לא מרביצים מכות משחק אחרי משחק, מליסין דה פאלי סטייל, זה הישג בעיניי עבורם. זה מאוד מוזר לי. והם כיפים נורא, אלה נראות כיפית וואטסו אבר חוץ מווגנר וחצי. כי בנקירו יש לי השגות לגבי היכולת כיפי שהוא כרגע, וזה ישתבר. אבל כל אנטוני הוא איכשהו אורלנדו, כאילו, אין לו המון כדורסל, אבל הוא שומר בן זונה, אפשר לקלל?
כן, אפשר.
שומר בן זונה, כן, הוא עושה מהלכים נכונים, בלפחות 50% מהזמן, והוא מלא לב, זה נורא נחמד לראות את זה.
אני חושב שהוא קריזמטי, אני לא איתך לגביו, אני גם לא חושב שהוא... מה שמייחד את הקבוצה הזאת, שאני כן מסכים עם כל מה שאמרת עליה, היא קבוצה מעניינת, שהיא
גם... לא, אני לא חושב לסמין אותה באיזה...
מה אתה אומר?
סליחה. אבל שלא הוא יתן אותה, הוא איכשהו מסמן לי אותה באיזשהו...
אז...
כאילו, ביתוק שלהם.
אני חושב שהוא הדבר הכי קרוב לחיסרון הגנתי שיש ברוטציה הזאת. בגלל זה זה מוזר. ואני חושב ש... שיש לו המון צוואג, שזה לגמרי כן אורלנדוי, כן, מצמן את הקבוצה הזאת, אבל אני עדיין מסתכל על צמד הפורדים שלהם, על בן קרו ועל על וגנר הטוב, כן, יש וגנר אלים אחד ובנגר טוב אחד, אז החמישייה של אורלנדו, כאילו כן יש שם משהו, הגנה יש להם, ופוטנציאל התקפי, אני חושב שאתה מסתכל על שני הפורדים, ודווקא על בן קרו, במיוחד, אבל אם אני מחפש גארד שמסמל אותם, אז יותר ג'ילן סאגס בעיניי. אבל בוא תיקח אותי רגע לבן קרו.
אופס.
תבחר אחד.
בן קרו זה דווקא טוב. אני אמרתי איפשהו בשנה שעברה, אני חושב שלא זוכר אם לקחתי, אולי זה בריל לייף, מה שמאוד קשה לי להבין, כי בריל לייף אני לא אדבר עם אנשים כדורסל כמעט. אבל בנקרו הוא סוף של טייטום גבוה, באיזשהו מובן. אני יודע בלי הקלילה בחוץ, אבל יש משהו יש איזה לטייטום ויש איזה לבנקרו, כאילו, הם נראים פיזיים, כאילו, בעצם טייטום עכשיו, כאילו, הם נראים פיזיים נורא, ונורא ביוני, כן, אבל הם חמקים נורא איכשהו, ויש לו איזה תנועה כזאת לבנקרו, שהוא נורא חמק, אבל שהוא רוצה שתרגיש אותו, הוא יתאר לך את הכתף הזאת.
כן.
והוא לוקח ספיקות בחסרונות, אז זה שהוא נכנס, ייכנס, והוא מופיע את המשחק ממש 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 טוב.
כן.
וזה ממש כיף לראות את זה.
אבל?
זה מה שקצת... אבל ספרד צריכה פחות טוב לוקח אותה במה. זה בעייתי. זה כמו ש... אתה יודע, לבורד את זה במה ל-AD, זה לא הגיוני.
אוקיי, אוקיי, אז לא עשיתי לתנאי איזה כיוון אתה בא. כי חיכיתי לדרופ, אבל אתה אומר, הוא יש לו את כל הכלים, והוא לא לוקח, נכון? אם אני מבין אותך נכון. קודם כל, אני חושב שיש בו קצת יותר, אני מסכים איתך לגבי ההיררכיה הזאת שהיא לא בהכרח ברורה לי, זאת אומרת, הסיבה שלה. והעובדה שהם נותנים את הכדור יותר לפרנס בסוף של המשחקים מאשר לבן קרו, והוא עדיין איכשהו בסדר עם זה. מעניין אותי, האמת שזו דינמיקה שקצת מזכירה לי את מינסוטה, שלקח להם זמן לתת את המושכות לאנטוני אדוארדס, ואני חושב, השוויתי את זה, טוב, אז ההשוואה הזאת היא הגיונית שלי, במובן הזה שיכול להיות ש... שטיב השחקן בסוף, שהוא פשוט יהיה טוב מדי בשביל לאפשר לזה להמשיך לקרות, גם אם הוא איכשהו בסדר עם זה, אני מדבר על בן קרו עכשיו. אבל גם, אני חושב שבאמת יש לו מה ללמוד לגבי יעילות התקפית, לגבי זריקות טובות, לגבי הדרך שבה הוא יכול להיות דומיננטי במשחק, כדי לעשות את זה בתור רוקי, הוא הראה המון המון ניצוצות, ואחד מהדברים שהכי פחות דיברו עליהם דווקא, זה היכולת שלו להגיע לקו, שאני חושב שהיא... קודם כל חשובה בפני עצמה, אבל היא גם איזשהו סמן מרכזי לעליונות פיזית, שהיא עדיין משהו שהוא סופר חשוב בליגה הזאת, גם עכשיו שהיא סופר מבוססת על, על כישרון ועל סקיל ומיומנות, אם אתה יכול להגיע מהר יותר מנקודה אחת לנקודה שנייה, או אם אתה מסוגל לקפוץ גבוה יותר מהמגן שלך, הדברים האלה הם שווים המון, ולבן קרו יש את היכולות האלה, וכמו שאמרת, יש בו מן התאומיות הזאת, הוא סוג של שחקן חוץ עם גוף של שחקן פנים, לדברים שיכולים להיות מתורגמים בצורה שמאוד מאוד מחמיאה לו, ואני דווקא די סמלני לגבי זה. אני חושב שאורלנדו עכשיו מוצאת את הזהות שלה, ומוצאת את ה... אני חושב שהם בהיי קצת, של מצאנו משהו שעובד. אני מצפה שהליגה תתפוס... תדביק את הפער קצת יותר, אני מצפה שהמשחקים הבאים שלהם יהיו קשים יותר, גם מבחינתם להפיק את אותה אינטנסיביות, וגם הם לא יכולים לתפוס יותר קבוצות לא מוכנות כבר, ואני חושב שזה ישפיע, אבל הסטרץ' החם הזה הוא מאוד מאוד מיוחד, והוא מאוד חשוב לשנים הבאות, אני פשוט כאילו הנטייה שלי לרצות היא לחכות שהבלון הזה קצת ירד לפני שהוא יחזור לעלות. נדבר בכללי עכשיו.
קודם כל אני רואה אותה לחלוטין, ואם פתאום זה רצה של 5 הפסדים רצוף ככה, כקרה קליעה של השחקנים האחרים, כי ג'לן סאגס נזכר שהוא לא בלוש לדק לו, אגב, הסובר הכי מדהים כרגע בקו האחורי בליגה.
כן.
הוא שומר כמו שג'סי וויליאמס מסר. כאילו זה פואטיקה קצת הדבר הזה. הוא גר חמוד להפליט בכלל, הוא צריך חמודה.
ראית שהוא עזב את
האליופ
לאחרונה? האליופ של...
נפלא. כן, כן. נפלא. וגם עושים פה חצופים תוך כדי לרוע סמן. אבל אני כן רוצה משהו אחד כזה שלא חשוב לשים את מגבי אורלנדו. קודם כל, הם שיחקו לוז לא קל. עד עכשיו, לא אחרי שבליגה, אבל לוז לא קל. ונדמה לי, ואם אני זוכר רון, הקבוצה החדשה שאני צריכה גם את בוסטון, גם את דנבר וגם את פילדלפיה, יש מצב שאני צודק גם בזה? אני יכול לבדוק את זה, אבל זה ידרוש ממני לעבוד כנגד האופי שלי שלא בודק דברים. זה לא דבר, זה נמצא, זה נדמה מוסרי.
לא, זה בסדר. אני לא רואה פה שום דילמה. בכל מקרה, אני איתך לגבי ההתלהבות באורלנדו, אני חושב שההגנה שלהם היא פסיכית לגמרי, נתת קרדיט לג'מאל מוזלי על הפוטוגניות שלו, ואני איתך לגבי זה גם, וגם לגבי זה שהם יצטרכו למצוא דברים שיעבדו להם גם בהתקפה, כי קשה לחיות מדיאטה של אנחנו שומרים כמו אחוזי דיבוק ו... לאורך זמן, זה עונה ארוכה וקבוצות מתאימות את עצמן, וגם אורלנדו תצטרך למצוא דרך להמציא את עצמה מחדש. יכול להיות, באמת עם בן קרו, שבאמת יש להם אפסייד לחקור. אני חושב שמעבר לבן קרו, ואני חושב שגם פרנץ פרגלן, אין להם יותר מדי קלפים בשרבול, אבל גם יכול להיות, נראה גם כמה ההגנה שלהם תוכל לעזור.
רואנדל קאטר שפצוע עכשיו, יש לו דברים מעניינים שהוא חזק, אבל זה על הולפוד לייט כזה קצת.
כן, לגמרי.
אני יודע. ג'לן סאגס יכול למצוא את הקליעה שלו באופן סיסטמטי, אולי הוא התחיל כבר. כל הנתן לי שאני מאוד, שוב, מאוד מאוד שחקן הרבה לליגה כרגע, הוא לא פתרון, הוא יופי ששחקן שביעי, הוא כרגע שחקן חמישי באיזושהי סיבה, אם לא שני בדומינציות שלו. כל אנטוני כשביעי שמיני זה מדהים, כל אנטוני כשישי זה פחות מוצלח. הם צריכים עוד איזה שני גארדים, הם צריכים עוד איזשהו ספסל תקפי טיפה יותר, הם צריכים עוד לגדול, ויש להם מלא מקום בתחת תקרת השכר, יש להם את כל הבחירות שלהם, ויש להם, אין מס הכנסה. דבר יכול לקרות שם הקבוצה הזאת.
נכון. מס הכנסה, אתה מתכוון שהמשכורות, המיסים בפלורידה הם פחותים, ולכן המשכורות של השחקנים מנופחות בצורה מלאכותית, וזה יתרון מסוים, פחות תיאורטית, כי אין להם יותר מדי פרי אג'נס שהם הביאו לאחרונה, אבל כן, נראה לי שהתקרה של היא לגמרי תלויה בבן קרו. ורציתי להזכיר גם את מרקל פולץ, שהוא אהוב ליבי, לא נראה לי מתאים לקבוצה הזאת מבחינת מה שהם צריכים, אבל הוא
מוסר על הדרך.
מה אתה אומר?
הוא מוסר על בעיניי. הוא שחקה שהוא משחק, ממש כיף לראות אותו משחק.
ממש כיף, אבל גם ממש...
מה שאוהב אותו.
די לפחות, כי אני בניתי עליו להרבה יותר מזה, ואני עדיין לא מבין מה קרה שם ואיך. אבל זה מספיק אורלנדו לדעתי.
כן. יותר מדי אפילו.
אבל באמת היית מנומס ולא דיברת על בוסטון מההתחלה, ועכשיו אנחנו נלך לצימוד הלא מובן מאליו של בראון ופורזינגיס, שאני אתחיל, אני אעשה לך את הסטאפ, אז תוכל להגיד לי למה אני טועה, אבל חשבתי עליהם בתור מינוס ומינוס הם פלוס, באיזשהו מקום מבחינת ג'ימיה, כי אני מחזיק מאוד משני השחקנים האלה, יש לי את הביקורת שלי על שניהם, אבל הם שחקנים מעולים, כן? אבל חוכמת משחק, יכולת מסירה, כימיה, אלה לא הדברים שהייתי משתמש כדי לתאר את היתרונות של שני השחקנים האלה עד עכשיו בעצם. ופתאום אני רואה אותם עושים דברים ביחד שהם גדולים, שלם שגדול מסך על הקו כזה, וזה זה בעיקר מפתיע אותי. אתה גם חווה את זה ככה?
יש לנו כל מיני דברים די מגניבים. נתחיל מזה שיש לנו את פורזינגי רק כמו white supremacist לגמרי. איזשהו, כאילו, מהלטביאן אס-אס. וג'לי בראו שהוא איזה מיליטנט, אינטלקטואל מיליטנט אפרו-אמריקאי. ויש לנו נהיו חברים נורא טובים שגרים קורה אחד מעל השני ומבלים ביחד כל הזמן פנוי, זה דבר אחד. כימיה ביניהם, אז זהו, אז זה עשיתי, חלתי דווקא, כן, לפני איזה כמה זמן התחלתי לשים לב לזה, אני משחקה, כי אני צריך לבדוק אם אני באמת סודד לגבי הכימיה ביניהם, וציפיתי שאני הולך להסתכל לליינאפים בסטאט של NBA, ולגלות שאני צודק, והם כרגע הצמד הכי טוב בליגה, הם לא הצמד החמישי הכי טוב בבוסטון, כטומיין ליינאפ, רוב הכלי ג'לן בועה לא נמצא באף אחד מהטומיין ליינאפס חוץ מאחד, עם פורזינגיס, שכן מטרילים את זה למשחקים אחרונים לפני שפורזינגיס נפצע, רואים עלייה מטורפת. כמה דברים שאני כן רוצה לדבר עליהם, אני חושב שכך חוכמת משחק ג'לן בראון הוא סקור כזה, לא, בדרך כלל הם לא אידיוטים חוכמת משחק, הוא לא שפינוזה, הוא לא שפינוזה של הכדורסל, בוא נגיד ככה. פורזינגיס אנשים כמו שהריחות פורזינגס של הניקס, אני חושב, פורזינגס של הניקס היה שחקן מאוד 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 טוב, פשוט נפצע כל הזמן והוא היה בניקס. אנשים קצת נזכרו, זוכרים את הפורזינגס של וושינגטו שאף אחד לא ראה, ואת זה שמשחק עניין את ה-22 שתיות הקפצה של לוקה, שאף אחד לא ראה מה הוא יכול לעשות באמת. פורזינגס בניקס זז בלי כדור, מסר, חטף מעניין, כי לעשות דברים מעניינים, הוא לא היה שלם, והוא לא היה שלם כנראה אף פעם. כי הוא התפצוע עליו שהתפתח כסופר סופר 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 סטאר, אבל הוא לא שחקן אידיוט. ואני חושב אבל ש... אז... כן, אז יש את הכימיה האישית ביניהם שעובדת, ו... משהו שממש צריך לשים לב לגבי בראון, הוא אחד השחקנים שמקבלים הכי הרבה ביקורת, בחוגי הכדורסל בישראל בשלל, ובפורום של בוסטון אני מניח גם כן, אפשר לדבר על זה אחרי זה אם תרצה, אני חושב שזה קצת אנדרטונים גזעניים, שאת חלקם הוא הביא על עצמו ביושר, בראון. לא, אי אפשר וגזעו ביושר, אבל יש בזה משהו, אני חושב, אבל זה לא העיקר, כי הוא שחקן מרגיז, אני מאוד מאוד אוהב אותו. יש לי חיבה שחקנים קצת עקומים שלא הכל הולך להם, כאילו, וואלה, לא באמת, צריך משהו שבכל קל. אבל ג'רי בראון, כמה שהוא שחקן מרגיז, הוא כל שנה, יש איזה משהו אחד במשחק שמשתפר אותו באופן דרמטי. ולאב איט אור הייט איט, הוא מוסר טוב יותר השנה. הוא עדיין היה בית כדורי כמו מפגר, הוא עדיין לא יודע לכדורי ביד שמאל, הוא מוסר טוב יותר, ואם אתם רואים את המשחק של פורזינגיס בראון, אחד המהלכים של שעודים הוא ממש 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 טוב, זה איזשהו סוג של הרכז מעלית הכדור, בדרך כלל דרק ווייט, ואז בצד הרחוק, פורזינגיס חוסם, ג'לן בראון עושה איזשהו קרל כזה, וקבל את הכדור, ואז יש מלא בחירות, או בראון על הסל, או פורזינגיס פופ, או פורזינגיס לטבעת, והרבה פעמים מה שקורה, בראון ממשיך לכיוון למעלה, שם הטוב מבדקי, ומוסר מסירה שהיא מאוד קשה בכדור סל. מסירה כאילו לכיוון הטבעת, לשחקן גבוה שחותך, בקו ישר. והטוב מבדקי, מה שנקרא. זאת לא מסירה פשוטה, והוא עושה אותה פעמיים שלוש במשחק עכשיו, גם לפוזינגס, גם להורפורד, באופן קבוע, וזה כאילו משהו שמתווסף, זה נשק די קטלני, זה עושה את בנלו, זה עושה כמה כמה נקודות, ופוזינגס עושה טוב פשוט, אז כאילו בראון עושה חותך ומטביע וזה. זה לא העיקר הצלחה של בוסטון שני אלו, זה אפילו לא הדבר השלישי, אני חושב, או רביעי בחשיבות, אבל זה כיף לראות את זה, כי זה נכון של בראון יש חבר, הוא בעולם חמוץ, אני רוצה שמישהו יגרום לך יהיה סוף סוף.
אמרת הרבה דברים, אני מסכים עם חלקם, אני מנסה כאילו לבחור עם מה אני רוצה לנשוך, אבל נגיד, אני לא חושב על פורזינגיס בתור מוסר טוב. לא חשבתי עליו בתור מוסר טוב עד העונה האחרונה בוושינגטון, שבעיקר לא ראיתי, אבל שמעתי, שבושו משהו שם השתנה והיה שם איזשהו קליק. כישרון כדורסל ברור לנו שיש לו, וברור לנו גם מימי הניקס, אבל זה יותר כישרון כסקורר וכקלאי חוץ, והיוניקורן הזה שמסוגל גם לקלוע מבחוץ וגם להגן על הטבעת, לפחות באופן תיאורטי. אני מסכים שהתקופה בדלס לא עשתה טוב לא לרפיטיישן שלו ולא לאף אחד שם. ויכול להיות שרמזים ראשונים ראינו רק בעונה שעברה בוושינגטון, ששוב, דברים שקרו בוושינגטון, אני לא יודע אם הם קרו באמת, שזה כבר איזו שאלה פילוסופית. לגבי בראון, אנחנו יודעים עליו שהוא אינטליגנטי מאוד מחוץ למגרש, כאילו, אתה לא יכול כאילו להתחמק מזה, בחור שיש לו, לא, אינטליגנטי במובן של איש חושב, איש הוא דמות מיוחדת בליגה, בראון מחוץ למגרש. אני לא מדבר רק על...
הוא פשוט...
כמו קיירי כזה, שהוא לא... קיירי אולי יותר מטומטם, אבל אני מתכוון כאילו מישהו שיש לו... שגם אם הוא מגיע למסקנה או לא נכונה, יש שם איזושהי דרך שהיא לכל הפחות מעניינת, ואני נותן...
יש בן לוגיקה, כן.
יש לוגיקה, כן. ואני גם חושב שחלק מהיכולת שלו למסור השנה, מישהו, אוריה שושני אני חושב אמר את זה, הוא פשוט מוכן, הוא פשוט מסכים למסור. זאת אומרת שזה קודם כל הנכונות שלו למסור לפורזינגיס, הוא מצא מישהו שאין לו בעיה כזה, לשחרר את הכדור עבורו, ואולי זה פתח. אני בעיקר מתרגש מהצימוד הזה, כי הוא נותן אפסייד התקפי לקבוצה קונטנדרית שנואשת לאפסייד התקפי. ואני יודע ש בוסטון נראית ממש טוב בעונה הרגילה, וזאת לא העונה הרגילה הראשונה שבוסטון נראית בה מצוין. מפחיד אותי כשאנחנו מגיעים לפלי אוף, שיש לה איזושהי תקרה, במיוחד בקלאץ', שהיא לא תוכל לשבור. והאימור על פורזינגיס במקום סמארט, הפחיד אותי מאוד מכל הכיוונים, גם הגנתית וגם התקפית, גם בפלי אוף, גם מבחינת פציעות. ממש חשבתי שהם... כאילו, הבנתי את ההיגיון, ממש פחדתי ממנו, אבל אז ההבאה של הולידיי די מסדר את הכל מחדש, כי הולידיי הוא סוג של מרקוס סמארט משופר פלוס, כאילו, עם הדברים שהוא מסוגל לעשות, ואז זה באמת סדר לי הכל. זה עדיין לא פתר לבוסטון את הבעיות המרכזיות שלהם התקפית, כמו שאני רואה אותם, אבל עכשיו אני מזהה אולי דברים אחרים, שמעודדים אותי להמשך. איך אתה רואה את ההתקפה של בוסטון, ואני מדבר ספציפית מול הקבוצות הכי טובות ברגעים הכי חשובים?
אני חושב שהחוזק הגיעו של בוסטון בעיניי כל השנים האחרונות חוץ מעולה עונה שעברה, ואני יודע כמו שאני יכול לדבר מהעונת פרט סטיבנס השנייה בערך, היא קודם כל קבוצת הגנה ממש 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 טובה. באמת קבוצת הגנה ממש טובה. שנה שעברה ופה בשל לאופים פה בשל הפסיקו לשמור מסיבות כאלה ואחרות, בעוד הגנה טובה, מה שמאפשר לנו להגיע להתקפות נורא מהירות. אגב, זה גם מסביר כל הספרי אסיסטים מאוד נמוכים לאורך שנים. זו הסבר היחיד, אבל זה אחד מההסברים. ההתקפה של השנה, על פניו, תיאורטית אמורה להיות טובה בהרבה. בפועל, זה לא ממש נכון כשדרק ווייט לא עם הכדור ביד. ג'רו הולידיי, שאני מאוד מאוד אוהב את ג'רו, הוא חמודי בצורה של תאמן, והוא גלוגאי היסטרי. כשמנהל משחק, מבחינת קבלת החלטות, הוא לא עולה על סמארט. הוא פשוט עושה טכנית טוב יותר, אז הוא מעבד פחות כדורים מפגרים. אבל הוא... וואלה, כאילו, כמו שטויות שהוא עושה.
כן, אני מעדיף את סמארט כמוסר, למרות שאני יודע שהעיבודים זה בגלל. מה אתה מתכוון לגבי ווייט?
אני מעדיף לצפות את הנושא כזה יפה יותר, לא כזה יותר, כזה יפה יותר. דרק ווייט הוא אלוהים. דרק ווייט הוא אלפר שינגון, אז אין לי סתובים בליגה כרגע, כנראה. לא, דרק הוא גם כיפי, הוא משחק נורא 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 נחוק, דילת משעמם. הוא לא מסגרת לספורת אף פעם. הוא מכועה סיימות. הוא עושה דברים מגניבים, הוא פתאום דופק לך הטבעה שאתה לא יפה הגיע, או פתאום איזה ריבר הקפה משונה כזה, ושחקנים בדרך כלל לא מפתחים קליעה אוטומטית משלוש. הם משפרים קליעה משלוש. הוא הופך אוטומטי באזור מסוים על המגרש. הוא מוסר ממש ממש טוב, נראה שכולם אוהבים אותו, אני מאוד אוהב דרק ווייט, הוא שהוא על המגרש, בוסטון באמת די מדהימה. שיתוף פעולה שלו עם שחקני הנישה, עם האוזר, עם פריצ'ארד, עם קורנט, הוא נהדר. תראו שהוא לא עם טייטום על המגרש, או עם פוזינגס על המגרש, אין מה לדבר. שוב, שחקן הגנה מושלם, יש לו קילר אינסטינקט מסוים, הוא מוסר יעיל, לא מבריק, אבל יעיל, אני ממש אוהב אותו, אבל דרק כן.
אני אראה לך משהו על הולידי, שנראה לי שאתה קצת לוקח לו קרדיט. כשמסתכלים, זה שמעתי את זה מפודקאסטים של העבר, אבל כשמסתכלים על התקופה שלו במילווקי אפילו, בלי יאניס ובלי מידלטון על המגרש, ומנרמלים את המספרים שלו ל-36 דקות, או ל-100 פוזיישנים או זה, זה מספרים של סופרסטארס, זאת אומרת של 30 נקודות ל-75 פוזיישנים, 8 אסיסטים, דברים כאלה, כאילו באיכות נורמלית, כאילו יעילות נורמלית כזאת, אז יכול להיות, כאילו, אני לא מחזיק ממנו בתור סופרסטאר התקפי, בטח לא ממה שאנחנו רואים מהעונה, אבל גם כן יכול להיות שיש לו יותר מה לתת. לגבי ווייט, אני רואה את זה, אני מבין מה אתה אומר, אני מבין מאיפה אתה בא. אני לא חושב שהוא השחקן הרביעי הכי חשוב.
יש לך שאלה, אפילו. יש לך שאלה. לא, לא, רושו, הכי חשוב בפרס זה טייטום, אין...
לא, אני אמרתי, לא הרביעי.
יש לך שאלה.
אוקיי.
יכול להיות צודק. אני סאופר שלישי רביעי כזה, ויכול להיות צודק, כי זה בוסמת מוכשרת. אתה לוקח עכשיו את ווייט או את דז'ונטה מאטלנטה, שזה היה דיון.
לא, אז לוקח.
חשבו שבוסר אחר הסגנה לא נכון.
כן. לא, אני לוקח את ווייט, דז'ונטה מרי מפחיד אותי ביותר מדרך אחת.
לאיזה קונטנדרית אמיתית יש רכז שסומך עליו יותר. אתה מתחיל כבר עכשיו בליגה יחסית, איזה...
אני אפילו לא חושב שהוא הרכז, כאילו, אני גם בכלל, אני כופר כנגד הקונספט בכלל שהוא הרכז של הקבוצה הזאת. זאת אומרת, הוא השחקן הכי נמוך, כאילו, על המגרש, או שומר על השחקן הכי נמוך של היריבה, אבל... זאת אומרת, הכדור עדיין אצל טייטום, אצל בראון, ואפילו דרו הולידי יותר מאשר משהו אצל...
כן, אבי רכז, כן.
אז יש לך, אתה יכול להגיד על פורזינגיס שהוא פינישר, סבבה, לא משנה כמה היוסד שלו, אין עליו את העול של להתחיל את המעלה, סבבה. אתה יכול להגיד גם את אותו דבר על בראון, אם אתה באמת מתאמץ, למרות שזה רק חצי נכון, אבל ברור שטייטום הוא המנון. אני חושב שווייט שעושה אותו מיוחד זה שהוא מסוגל להעביר את הכדור הלאה בתור קונקטור, בתור שחקן, בתור גלוגאי בעצם, התקפית, בתור שחקן שגם לא לוקח כלום מהשולחן, יכול לקלוע, יכול לחדור, יכול לקחת רימונד התקפה אפילו בגובה שלו, אבל הוא בעיקר לא מצריך את הכדור אצלו כדי להיות יעיל ואפקטיבי עבור הקבוצה שלו. ובכלל עם שחקנים כמו ווייט, שזה נחמד שאתה רוצה לו כל כך הרבה קרדיט, כי בדרך כלל זה נורא קשה להבין מה הם עושים כל כך טוב, וזה המיינדסט שלהם, זה הדרך שבה הם ניגשים לכל פוזיישן בתור איך אני יכול לעזור לקבוצה עכשיו. בניגוד
להרבה
שחקנים אחרים, שהמטרה שלהם היא למצוא איך אני מקבל את הכדור כדי שאני אוכל לקלוע, כדי שאני אוכל לעזור לנו, או איך אני מסדר, כאילו, שזה דברים הרבה יותר טכניים וכזה מקובעים.
בגלל זה המיינדסט, נכון. בגלל המייצט הזה, אני חושב שהוא כן איפשהו הרכז של בוסטון. עכשיו, בוסטון כדי הרכז הוא מאוד מאוד שולי.
אוקיי.
באיזשהו מובן. כי התקפה במוזר שבוסטון נמשכת 6 שניות, שבה אני חושב שהוא לוקח כדור, עושה מסירה אחת, אם הוא יעול, אם איזה בראון, הוא יודע אם הוא מגיע מטבעת לטבעת תוך 8 שניות, אם זה פורזינגיס, הוא מגיע מקשת לקשת תוך 3 שניות, וזהו. וזה עוד כמה שבוסטון היא סופר יעילה באקשן ראשון. ואחרי זה פשוט נהיה כדררת תמיד נסבלת של טייטום או של בראו, שלצערי הרב היא יעילה, בטח בעונה הרגילה. אני אומר לצערי הרב, כי צריך לתת מגנים לראות דברים אחרים. תמיד לראות אטלנטה,
הקטע
הייתי אינדיאנה משחקת.
אינדיאנה זה בכלל.
בפלייאוף?
אבל ארווין...
אינדיאנה זה שיר.
אבל מה יקרה לבוסטון כשהם פוגשים הגנה שהיא עוצמתית כמוהם? זאת אומרת שהם כבר לא יכולים לנצח את המשחק רק בהגנה, והם באמת צריכים לשים נקודות על הלוח כדי בכלל לשמור על הקצב. זאת אומרת, אני עדיין חושב על מילווקי ועל דנבר ועל פיניקס ועל... אין עוד הרבה קבוצות
מילווקי עוד לא הגנה.
כן, מילווקי עוד לא שם, אבל לפחות... ברור לי שהמזרח שהיה, כאילו, אני לא חשבתי ככה בתחילת העונה, אבל אני לגמרי מבין למה המזרח שייך לבוסטון עד שיוכח אחרת, כן? ועדיין ראינו אותם כבר יותר מפלייאוף אחד, נעצרים ונתקיים באיזשהו קיר, במשחקים שהשלשות שלהם לא נכנסות, או אפילו פשוט שהמשחק נהיה צמוד בסוף, שאין להם מהלכים שהם הולכים עליהם, אין להם משהו שהוא מעבר לבידוד של טייטום, שהוא כבר גמור מעייפות אחרי 43 דקות, והוא פשוט הולך לדיפולט שלו, והדיפולט שלו לא עובדים כי אתה יכול לעצור אותם. זאת אומרת, הוא הרבה פחות אפקטיבי בסיטואציות האלה, ממה שהוא במהלך העונה הרגילה. אני מרגיש כאילו איך זה שהוא...
אני קצת יותר מרק זה של טייטום, יש גם כל סיבות מקלות לאכזבות במרכאות של בוסטון בשנים האחרונות. לא, שאני לא חושב שהרבה אכזבות בינינו, אבל אני, כל קודם שלי לגבי הצלחה וכישלון, זה שונה ממה שאנשים אחרים חושבים לגבי NBA, אני חושב. אני חושב שבוסטון היא סיפור הצלחה, אני חושב ש... אני חושב ש... סקרמנט היא סיפור הצלחה, גם אם לא עברה סיבור שנה שעברה, זה יפגע. ובשעה שעברה שדברים לא הלכו ודברים לא הולכים לפלייאוף, מי שקיבל החלטות היה מרקוס סמארט.
כן.
ומי שהיה ליד או במקום הורפורד היה... זהו, זו תשובה שלי, לא היה.
כן.
מי היה המחליף של הורפורד שעה שעברה קורנט?
כאילו,
השנה יש פורזינגל
לא די. הוא היה אמור לתת משהו, אבל בעיקר היה פצוע.
אבל רובי וילס לא משחק. רובי וילס לא משחק, רובי וילס בסדרה מול מיאמי, איפה שהוא כן שחק דידה. אגב, שחקן מדהים יכול להיות. יכול היה, צריך להיות אולסטר, הוא משחק. אבל הוא משחק. עכשיו, בוא נגיד ככה, זה לא כאילו פורזינגיס הוא איירון מן, כן? אז לא תבונה על זה יותר מדי. אז זאת התיאוריה. האם זה יחזיק מעמד? אני לא יודע, פיני... יש שם משהו. שאני לא... אבל אני תמיד מוחזיק כפי, אז אני אולי עד אופה מעבר. אבל יש שם משהו. נני דיאליס קשה לאמר.
כן, אולי אתה מפחד את השאלה
שלי. אני מפחד מהחמאס. ומי בוסטון צריכה לפחד?
ומי בוסטון צריכה לפחד, כן.
אני מניח שמאורלנדו, כי לא ניצחנו אותם 12 שנה ברצף בערך, אני חושב. לא ניצחנו, כאילו ניצחו אותם 12 שנה ברצף. מילווקי, אני חושב שבוסטון מפחדים מהם בצדק, לא בצדק. הם כל כך בקלות יחסית, פרט לעונת קיירי, כאילו מסדרים איתם. קלות, שבעה משחקים כל פעם, איפשהו זה קל. זה כל פעם שבוסטון מזכיר שבעה משחקים מול מילווקי, זה כאילו סתם כמתבח בשור. אז אני חושב שזה בין מיאמי לפילי, וגם לפילי אני לא מתוכל לפחדים באמת, כי יש להם איזה... אני חושב שיותר משהם ברור, יותר משהם ילמדו לעצור את אמביט, אמביט כאילו בלבל מולה וכזה. אז אני לא... אז אני חושב שזה מיאמי, אני חושב שזה כן אורלנדו הפיזי.
אמביט עוד לא נתן פלייאוף אחד שמצדיק את ה... כאילו מצדיק לפחד ממנו. עכשיו יכול להיות, אתה מסתכל על מה הוא עושה בעונה הרגילות. מה? היה לו?
הוא נותן פלייאוף אחד וגם בואו אוף סיבוב שני. הפלייאוף שבו הם עפו מול מילווקי. מול הנץ, סליחה.
מול...
לא, מול הנץ, מול הנץ, עם הדריך של דורה. רגע, סיפור ברבלה, שנייה. פיליו, עפו מול...
הם עפו מול תורות, הייתה אלופה וזה היה משחקים טובים. ואמביט נתן בהם משחקים טובים, והקבוצה חרסה כשהוא לא היה על המגרש. ועדיין הסטייפ שלו
זה גם איתם.
הם לא טעמו את העונה. כן.
לא, לא, אני אתחלה.
השחקן הזה, אני חושב שכאילו, כדי להשתלט על פלייאוף, הוא יצטרך לה, קודם כל להישאר בריא, אבל אני גם לא חושב שהוא בכושר פיזי שמאפשר לו לתת 40 דקות, שהוא השחקן הכי דומיננטי בשני צידי המגרש. אני פשוט כאילו יש לו את היכולות לעשות את זה, אבל הוא צריך את הכושר לב ריאה שאני, הוא לא הראה לי. ואני קצת חושב שלא נראה את זה אם לא ראינו את זה עד עכשיו, ואם אני בוסטון, אני הרבה יותר מפחד ממילווקי, אפילו שזה עוד לא יתחבר, בגלל שיש שם proof of concept שהוא כבר יותר משמעותי. והתקפה של מילווקי אמורה להיות יותר חזקה במיוחד בקלאץ', ואנחנו כבר את זה מתחילים כאן לראות סימנים של מה לילארד יכול לעשות בקלאץ', ואני אגיד ספציפית נגד פורזינגיס גם, ויש לי פורזינגיס עקב אכילס מאוד מאוד רציני מול לילארד בפיק אנד רול. אז הם היריבה המרכזית של בוסטון עדיין בעיניי. אם קודם הייתי מאמר על מילווקי לתחילת העונה מול בוסטון, עכשיו אני, יהיה לי הרבה יותר קשה לעשות את זה, ומילווקי בא ממקום של אנדרדוג. אתה רוצה להמשיך? או שיש לך עוד משהו בנושא הזה?
לא, אני אגיד, בסופו של דבר, כאילו, בוסטון, הנקודה החושה העיקרית שלה היא מאמן לו בנושא עדיין. וזהו, אני חושב שכל דבר אחר הוא פתיר, אבל זה מספיק קריטי. בפלייאוף, אני לא מחזיק במאמנים באופן כללי, אבל בפלייאוף הדבר הזה הוא כן חשוב.
כאילו, מה
זה קורה בדיוק? אז שם זה...
אדריאן גריפין יכול לעודד אותו שפי. אדריאן גריפין הוא אפילו פחות מלוסף.
אבל הוא ממש קורה.
והוא נראה ממש לא טוב בינתיים.
הוא נראה ממש אבוד.
כן. ברמה של כאילו הדבר הכי טוב שהוא עשה זה לוותר על משהו שהוא חשב עליו בשביל משהו שהשחקנים שלא רצו לעשות.
כן.
שזה לא אידיאלי. אם היה לו איזשהו טרק רקורד קודם, אז משהו שהייתי יכול להתבסס עליו כדי להיות יותר רגוע לגביו, אז זה היה נחמד, אבל אני חושב שהם הולכים לבכות על הוויתור על נרס. בשבילו, וזה, ונרס באמת עושה דברים בפילדלפיה, שלי...
נרס ותפור עליהם.
כן, כן, זה בדיוק, זה
פחות עליהם. תפור עליהם באופי,
אני לא יודע, באמת, יש כאילו עבודה של מאמן היא כזה 95% דברים שאנחנו לא יודעים בכלל, אז כאילו זה יכול להיות כל דבר, אבל תיאורטית, כאילו מתוך מה שאנחנו יודעים, מה שאת הקבוצה הזאת הייתה חולה בו, נרס היה אמור לבפה. ונראה איך זה יתקדם, אבל... טוב, אני ממש מקווה שנקבל עוד סטרט פלייאוף של הקבוצות האלה, לא נמאס לי מהן. אבל בואו נמשיך הלאה. אז יש לנו כמה שחקנים אני אגיד את כל הרשימה של השחקנים של זה, אנחנו נבחר כמה מהם, אבל אני אגיד את כל הרשימה עכשיו כדי שתוכל לבחור את זה שאנחנו רוצים. אז אני העליתי פה את ומבניאמה, צ'ט הולמגרן, דני אבדיה, אלפרין שיינגון, זה היה לפני שאמרת, דריימון, טייריס מקסי וטייריס הליברטון. נבחר אחד מהם, שניים מהם, נדבר עליהם ונצא רק.
אני אתחיל דווקא לסכן שבלתק אני רוצה לתת עוד מעניין אותי, אם כי הוא מגניב להלאה, אבל אפילו לך להגיד את טייריס מקסי, קודם כל, אוח. הוא שחקן מצוין, השתפור שלו השנה שאני נהדרת, השנה זה לא רק השתפר בדברים שהוא עשה קודם, הוא עושה דברים שהוא עושה אותם טוב, הוא ממש נראה לי אולסטאר לשנים קדימה, הופך להיות, אני מקווה. מה שאני ממש רוצה, הוא תמיד מחייך. הוא משחק עם חיוך על הפנים. כאילו, בטעות בפילדלפיה, לא בסקרמנטו, כאילו, איכשהו. כי גם הם שם כמה חייכים, פילי כולם כזה אגומים. הוא כל הזמן חייך, הם בין נראה שמח לידו. זה מקסים לראות, הוא משחק בכיף, הוא משחק משוחרר. זה כיף מאוד לשחק, זה רונלדיניו כזה שהם משחקים, הוא לא רונלדיניו, כן, באשפרט, כן, אבל משחקים חיוך הזה, זה נורא נורא מגניב, זה נורא נורא יפה. ככל שהוא לא דרגת סטאר, הוא גם החליט שהוא להשקיע יותר בהגנה, הוא לא שומר טוב, הוא גם לא יהיה שומר טוב אף פעם. כן. בעניין של גודל, בעניין שהוא צריך לשמור כוחות להתקפה, אבל הוא לא ביסמל כמו שהוא התחיל את הקריירה שלו, והוא לא חסר עניין בדבר הזה, הוא לא לילארד נניח, שעומד לפעמים ומסתכל על המתקפים עליו בצורה, בהירור כבד על משהו הקיום, ולמה הוא צריך לזוז עכשיו. אז טריס מקסים ממש, כאילו, אם מישהו לא תופס על פילדלפיה, למרות שקשה להאמין כי יש סטאר פאוור שם, פשוט מסתכל עליו רבע שלהם לחייך, ותעברו עליהם אתם רוצים. כי הם משחקים מזעזע, ומנצחים בכל, משחקים יעיל לאור מאוד, אבל לא כיפי. אבל זה כיפי.
אני אוהב את פילדלפיה.
אתה חושב שזה מישהו?
לא, לא,
אני מאוד אוהב את פילדלפיה, מאוד מאוד אוהב.
לא, אני אומר, אני אוהב את הפייסליפט. ההתקפה שלהם עברה איזשהו...
כן.
איזשהו פייסליפט שאני נותן לנרס הרבה מאוד קרדיט עליו, והוא כזה גם דרך ההתקפה של פילדלפיה אפשר ממש לראות מה דוק ריברס לא עשה במשך הרבה מאוד זמן והמאמנים קודם, ואני חושב באמת שהיעדר הרדן נתן אוויר לנשימה בחדר הלבשה ועל המגרש, ונתן למקסי גם הזדמנות באמת להראות את הדברים שהוא יודע לעשות, אבל הדברים שהוא יודע לעשות, ומאמן כמו דוק ריברס, היה פשוט נותן לו להיות על תקן הרדן, ולא מבין למה זה לא עובד. ואז בא ניק נרס, ואמר לו, השחקן הזה הוא לא המקבל החלטות הכי טוב בליגה, כמו הרדן, זאת אומרת, אחד מהם כמו הרדן, והוא לא, הוא לא אומן פיק אנד רול מטורף, בוא נעשה משהו אחר, בוא נביא אותו אוף בול, וניתן לו לעשות... רונדלים סביב ההגנה, ולקבל את הכדור בהנד אוף מאמביד, שהוא במקרה גם השחקן הכי מסוכן בליגה מהאלבוז, אולי חוץ מיוקיץ' או איזה עוד מישהו שאני חושב. והמשחק בין שניים שמתפתח דרך זה שאתה מתחיל את ה... אתה שם את הכלים איפה שהם אמורים להיות בתור התחלה, ואני סתם נדבקתי עכשיו להנד אופים, אבל ההתקפה של הסיקסרס לגמרי עושה עוד דברים, והיא לא מושלמת מבחינת הסגל שלה, ולכן זה חשוב. שהם יוכלו לנצל את הדברים שהשחקנים שהם כן עושים טוב, ונרס מסוגל לזהות את הדברים האלה ומסוגל להטמיע אותם. וההנדופים האלה זה פשוט מיקרוקוסמוס מאוד מאוד יפה, לראות איך אתה משתמש במהירות של מקסי, ביכולת שלו לזוז אוף בול, בכושר הגופני שלו, ובאיום של אמביד מהצד השני, והיכולת שלו להיות מוסר יותר טוב כשהוא סטטי, וכשיש עוד דברים שקורים סביבו, זאת אומרת, אמביד צריך להיות סטטי, וסביבו צריכים לקרות דברים כדי שהוא יוכל למסור את המסירה. אבל אם אמביד צריך תוך כדי
תמועה,
לאנשים סטטיים, כמו שדוק היה, אז פתאום הוא נתקל בבעיות. אני מאוד מאוד אוהב את מה שקורה בפילדלפיה, ועדיין קשה לי להמר עליהם בפלייאוף, פשוט בגלל שלא ראינו את אמביד, לא ראינו את מקסי במעמד הזה, אתה יודע, חבר נש למה שבו הוא כאילו על הרגליים ככה. אני סומך על מקסי הרבה יותר ממה שאני סומך על אמביד, אבל ברור שאמביד הוא הקטליזטור שם. וזה כן יהיה נחמד, גם מבחינת הקרמה, לראות את אמביד נותן איזה פלייאוף מפלצתי. והקבוצה הזאת, כאילו, תמיד תהיה מעניינת, כאילו, גם אם זה מצליח וגם אם זה לא. יש לך עוד איזה שחקן או נושא שהיית רוצה לראות אותם?
כן, נקרא סיום בטח. וואדר, היה שם אבדי, היה שם שנגור, היה שם... טוב, דריימונד, אני רק אגיד מילה אחת אליו דרק. והוא אובר... שתי מילים, גם אוברייטד. תמיד היה. הוא כאילו... שני ברמת האוברייטד רק לבאקי ג'ורדן. ולקובי בעצם. שנגון... לא, דווקא נעשה אלי ברטון, לא שנגור. שנגון מגניב לאללה, אני מאוד מאוד אוהב אותו, נעשה אלי ברטון, אלי ברטון. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו. זה אמיתי הדבר הזה? זה משהו שיכול להיות להנהיג קבוצה מנצחת? כי התקפית הוא נותן דברים שלא ראיתי פחות יותר אף פעם?
כן, אני חושב שכן.
המסירה שלו, הקליעה שלו, המהירות שלו? כן? אני ממש מקווה שאתה צודק.
אני אגיד ככה. התשובה הקצרה היא כן, אבל אנחנו לא מעוניינים פה בתשובות קצרות למי ש... אני לקח לי הרבה מאוד זמן עם אלי ברטון, המון זמן, ולא בגלל שלא ראיתי, כאילו, ראיתי את הגאונות שלו מההתחלה, מהקולג'ים, כאילו, אתה יודע, מי שאתה מתחיל להבין מה אתה חושב על שחקן, הפיל למשחק של אלי ברטון, קנה אותי מההתחלה, וזה משהו שחשוב לי מאוד כשאני מסתכל על שחקנים, ואני לא חושב שאנחנו מדברים עליו מספיק או בצורות המספיק נכונות, אנחנו הרבה יותר מתרכזים בכלים אתלטיים ובאיך הג'אמפ שוט שלך נראה ובכל מיני דברים שהם חשובים, אבל אם אתה יודע, המוח שלך לא חושב כמו, כאילו, דיוויד טורפ אמר את זה יפה, דיוויד טופ, מאמן אגדי, הוא אמר, כשאתה מאוד אתלטי ואתה לא יודע לאן ללכת, אז אתה מגיע למקום הלא נכון מהר יותר. זאת אומרת, שזה לא משנה אם יש לך את הכלים, אם אתה לא יודע מה לעשות איתם. הליברטון יודע מה לעשות איתם, ואני פחדתי מהכלים שלו. חשבתי שעם הכדרור הזה, עם הזריקה הזאת, עם הכלים הפיזיים האלה, זה לא משנה כמה הוא טוב, כמה הוא חכם, כי לא יהיה לו איך לייצר את היתרון הראשוני על ההגנה, כדי באמת להגיע לאן שהוא צריך, כדי לפנצ'ר את ההגנות ולהיות הבט כפי. חשבתי עליו כמו שאני חושב על ריקי רוביו, וכמו שאני חושב על לונזו בול, שגם אם הגאונות שלהם היא משהו שאפשר ממש להוכיח ולהראות, בגלל שאין להם יכולת להתגבר על המגן שלהם באופן אישי, זה שם תקרה עליהם בתור שחקני התקפה. עם הליברטון טעיתי לגמרי, הוא פשוט מסוגל לפתור את הבעיות האלה, וזה משהו שהוא עשה גם בנבחרת ארצות הברית, בגילאים הצעירים, גם בתיכון וגם בקולג'ים, ואני פשוט לא נתתי לזה מספיק משקל. זה לא חייב להיראות כמו שאני רגיל שזה ייראה, בשביל להיות אפקטיבי, והוא עושה, הוא מוצא פתרונות. אז התקפית, אני חושב שהוא לגמרי שם, ואז אתה שואל, האם אני יכול לנצל את היכולת שלו להעצים את כולם, הוא כמו אמפליפייר כזה מטורף, האם אני יכול לנצל את היכולות שלו לגרום לכולם לראות יותר, שחקני התקפה יותר טובים ממה שהם באמת, בשביל לשים סביבו שחקני הגנה, כדי שהקבוצה שלנו לא תספוג 152 נקודות במשחק שהיא מנצחת בו, כאילו, אתה מבין, זה החידה בעצם שעומדת בפני אינדיאנה, ואני חושב שתיאורטית לפחות אמורה להיות שם, אפשר לצייר מפה כאילו כדי להגיע לשם, אתה לא חושב?
אני מאוד מקווה שכן, אני גם מקווה קצת ש... להיות פה, שהוכיחה שאני טועה עוד יותר, אני ממש אשמח לקבוצה שפקרת אליפות בלי הגנה בכלל, כאוס הנחמד. שני דברים שיצאים מפחידים אותי לגביו, לא כי אני לא חושב שיכול לעשות אותם, אני חושב שכן, כי עוד לא ראיתי אותו עושה אותם.
מקדרר ביד.
אני עוד לא באמת, אנחנו לא באמת מה קורה שמשחקים לאט יותר, שמצליחים להאט אותו, כי הוא משחק, הוא קודם כל יותר מהיר ממה שהוא נראה, ולא כשהוא משחק מאוד 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 מהיר. צריך להסתכל על אינדיאנה, ואגב, גם על סקרמנטו, וגם על יוסטון, כמה מהר הם מוצאים כדור, אחרי סל. זה חלק ממש קריטי בערך שהם משחקים. כן. חוקר, צריך להסתכל, הוא משחק נורא מהר, ומזרס נורא מהר וזה, מה קורה שמעיתים אותם? כי מה שעשו להם, וזה, בופור שלי, אחת מהם, מי קלה על אינדיאנה 150 וגם הביסה אותם? זה היה אחת, בוס, זה היה בוסון. בוסון, כן. בוסון היה את המשחק, ואינדיאנה, כן. והוא היה במשהו כמו, פתאום איבד מלא כדורים אותו משחק, ושוב, בוסון להגנה שלי באמת משהו מיוחד, כן? זה לא, זה באמת היה בוסון. כנל פילי לבד אמת. אז אני מעניין אותי מה קורה שמה, ומעניין אותי מה קורה עם... אין לידו 14 שקוראים בחוץ, בצורה כזו או אחרת. כי הוא צריך תמיד את הריווח המוחלט הזה בשביל למסור בצורה המדהימה שלו, זה קצת יותר בעייתי. אני חושב שהוא צריך הוא בכל 23-24, תן לו שנה-שנתיים, והוא גם יוכל את התפקיד הקריס פולי הזה לפעמים. אני מאמין בו מאוד. אני בהחלט רואה אותו, כן עושה את זה, וכן רואה פתאום את הקבוצה הזאת משתדרגת מסביבו, ולא בשביל לחפות עליו. אבל זה דברי שכאילו אני שואל אותו כשאלה. אני מקווה ממש הרבה שכן, כי גם... היא צריך לראות את אינדיאנה של לארי ברד בפלייאופים, של לארי ברד דימה אותם, של רג'י מילר ודייביסים וריקסוויט, שהאווירה שם מטורפת.
כן, אינדיאנה היא מדינת
כזאת. האווירה שם מתחורפת, אני... פסיכית. ולראות שם משחקים כאילו... שקבוצה טובה ממש, זה תענוג בתור רד ניטרלי. כאילו... אני מנסה לסיבר את אותה ספור השתן שלי ב-NBA היא סקרמנטו. כי הקהל שם שהקבוצה טובה, ולא יורד לו הפרצוף, הוא קהל אדיר. זה תענוג לראות. קהל שמביא כדורסל ונהנה מזה וכל זה, אז אני ממש מקווה שאני דברת לנו, הוא כבר אריאל דין, אני מקווה שהוא אריאל דין ברמת הסופרסטאר, לא אריאל דין ברמת השחקן מדהים. כאילו, אני מקווה שהוא ממש טוב, אני גם חושב שכן.
אני...
זהו נראה לי בשני שחקנים שרציתי, כן.
כן, אני אגיד, אני חושב שמבחינה התקפית, אני חושב שהוא מנוע התקפי טופ, מה, 7-8 בליגה, זאת אומרת, אם...
יורו טימפיץ'.
אה? כן? יוקיץ', יוקיץ'.
זה נמד יוקיץ' כמעט, במסירה.
כן, יוקיץ' הוא הגולדן סטנדרט, ואני חושב שיש את לוקה, יש את... והליברטון לא הרחק מאחור ברשימה הזאת, וזה לא משהו שהייתי חושב שאפשר להגיד. אני גם חושב שמשהו שאנחנו לא נותנים לו מספיק קרדיט, בגלל שהוא כזה מוסר מדהים ומכונן, אנחנו לא... אני חושב שהוא קלעי מדהים, זאת אומרת, הוא כבר... זה הרבה מעבר לכמה
סיפק
את הקליעה שלו, וכמה ש... לא, לא, אני לא מדבר על סקור, אני מדבר על... על קלעי, על שוטינג ספציפית, וגם כסקורר הוא מאוד משתפר, אבל אם קודם בחנו את הקליעה שלו לעומת מה שחשבנו שהוא יהיה, עכשיו אנחנו בוחנים את הקליעה שלו לעומת הסלם, והוא באמת מטורף, זאת אומרת, זה לא סתם ה-50-45-90 שהוא מעמיד כאילו בקליעה משלוש מהקו ומהשדה, אבל אני גם חושב שיש לו עוד אפסייד לחקור כיוצר, ואולי כזה, אם הוא ילמד כזה לעשות דברים מיד שמאל שלו, זה יכול לפתוח לו חצי מהמגרש, כי אני חושב על סטיב נש בתור השוואה מאוד מאוד טובה להליברטון מבחינת הדרך שבה הוא שולט על המשחק, שהוא גם כן משחק נורא מהר, אבל גם כן נורא דומיננטי על הכדור כשהוא צריך, וגם כן נורא כיף לשחק איתו ודואג לכולם והכל, וספייסינג ומהירות, אבל מצד שני לנש הייתה את היכולת הזאת לעשות כל דבר בשתי הידיים, וזה הפך אותו לאיום יותר גדול בשני צידי המגרש, כאילו בשני הצדדים של התקפה, ואני חושב שזה משהו שאלי ברטון לגמרי יכול וצריך להוסיף למשחק שלו, ונראה אם הוא יעשה. זהו.
אני ממש מקווה שכן.
לוואי. מילות פרידה, מילות סיום יש לנו, אנחנו הצלחנו להעביר פה שעה יפה.
מילות סיום? יאללה הפועל, זאת ככה מסיע כל שיעור שלי שאני מלמד ביאללה הפועל. אז יאללה הפועל, אני חושב. מילות סיום, שכל מי שנחטף יחזור הביתה כבר, די, נשבר זין. זהו, נראה לי.
כן.
זה התטע?
מאוד לסיים.
כן. זהו, מבחינת לי, היה ממש כיף.
גם לי. גם לי מאוד, ואני מקווה שיהיה.
זה ממש כיף. תודה רבה.
תודה רבה, ערן. להתראות.
Yeah, Owen. Bye-bye.